אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
ונורא נורא הצטערתי וביקשתי סליחה וזה, ולא ידעתי מה לעשות, ואמרתי בליבי, הנה הנדר חוזר, אני אדליק מעכשיו נרות שבת. אני לא אגיד לשרה כלום, אני לא אגיד לה שנדרתי, אני אדליק נרות שבת.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים להסקט הנני. שיתוף פעולה בין אלמה, בית לתרבות עברית, לכאן הסקטים. אני רות קלדרון, ובכל פרק אני פוגשת אשת או איש תרבות, לשיחה על יהדות כתרבות, על תרבות עברית, על הטקסט, על התורה, על אלוהים ועל החיים. והיום אני שמחה לארח את פרופסור תמר אלאור. היי תמר.
אהלן.
תודה שבאת.
בשמחה.
תמר אלאור היא פרופסור ומרצה לאנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, בקרוב פרופסור אמריטה. מתמקדת בחקר הצומת המחבר מגדר, תרבות וידע. עבודת הדוקטורט שלה עסקה במחקר חלוצי בקרב נשים חרדיות, כתבה 3 ספרים בנושא. החל מ-2008 עוסקת במחקריה בחקר תרבות חומרית בישראל, ומתמקדת בין השאר באובייקט סנדל ישראלי. נולדה וגדלה בתל אביב, שם היא גרה עד היום, במעלה אותו רחוב.
אותה שכונה.
אותה שכונה. מחצית שנות ה-90 נמנתה על הסגל המייסד שהקים את אלמה.
כבוד.
לפני שבאו העמיתים. והיא סבתא ל6 נכדים. אז שוב שלום תמר.
שלום.
גילוי נאות, בזכות אלמה נעשינו חברות באמצע החיים. ותמר עבורי חברה ומורה. מעין כתוביות של חשיבה אנתרופולוגית ושל חקר תרבות למציאות, מפוליטיקה ועד לאופנה ונכדים. תמר, אנחנו פה בעינני תמיד מתחילים כדרך אלמה בטקסט שהאורחת או אורח בחרו. את בחרת טקסט קשוח של חברה נוספת שלנו, הסופרת אורלי קסטל בלום. אז בואי תקריא את זה את וננסה לדבר.
אני אציג את הטקסט, מנית באמת את 2 תחומי המחקר העיקריים שלי, וכשחשבתי על טקסט, פתאום העליתי תחום שלישי, שלא יודעת למה דחקתי אותו לשוליים, והוא עוסק במלאכת האימהות, בכל ה-labor הזה, בכל התורה וההלכה של גידול ילדים, שהחוקרות הפמיניסטיות קוראות לה מלאכת האימהות, גם אם גברים עושים אותה, או גם אם עושות אותה נשים, שהן לאו דווקא אימהות הביולוגיות. מסוג של עבודה.
אני זוכרת שאת כתבת מאמר שממש מכונן בשבילי, עבודת האימהות מסביב למחנה, כאשר הבנים שלך התגייסו לצהל, ובעצם הסברת שם שגם את גויסת, בלי ששאלו אותך, ועל כל המלאכות שאנחנו כאימהות נקראות ומצופות לעשות, בלי שאף אחד סיכם איתנו או שילם לנו שכר חיילים.
לגמרי. אז זה היה מאמר אחד שבאמת בו שאלתי את עצמי, איך אפשר להמשיך את העבודה הזאת? איך את יכולה להמשיך להיות פועלת, כשהילדים שלך עושים בחירות שהן לא עולות בקנה אחד עם מה שאת היית רוצה להציע להם, מבחינה פדגוגית ומוסרית ופוליטית, הם הולכים לאן שהם הולכים. ואז ליוויתי באמת את הגיוס של בני הבכור לצבא, וזה היה בתקופה שלא היו טלפונים ניידים, ושלחנו לו מכתבים, ואת כל המכתבים ששלחתי לו הוא שמר, הוא תמיד היה אומר אני מרשה לך לכתוב, אבל לא את המכתבים שעושים לי עצוב. כמובן שזה היו מכתבים מאוד עצובים, שהסתיימו עם ציור של סמיילי, הקדמתי את האימוג'י, כאילו, ושמרתי אותם, ואז עשיתי מהם משהו, וליוו אותי 2 אומניות במאמר הזה, האחת היא צלמת, יהודית מצקל, שעשתה פרויקט מאוד יפה, שבו היא מלווה את בנה, וכאילו מתגייסת איתו באיזשהו אופן, ואורלי קסטל בלום, בספר הקנוני הענק של הדולי סיטי, שבו היא מציעה מודל אלטרנטיבי לאימהות, היא מפשיטה את האימהות מכל מלבושיה ומותירה אותה עירומה ודוקרת, וכאן בטקסט שבחרתי אנחנו לומדים בעצם איך היא הכירה, איך היא הביאה לעולם את בנה שעומד במרכז הספר, היחסים שלה עם הבן שלה. אז את הבן שלה היא בעצם מצאה בזבל, במחלית זבל היא מצאה אותו באיזה דמסטר כזה, והיא מספרת שהיא נסעה והיא שמעה איזה קולות, ואז היא אומרת, חיכיתי שהכביש התרוקן להרף עין, ומתחתי את גופי לעבר מקור הכל. פתחתי את השקית, שהייתה בתוך הזבל, ולנגד עיניי עטוף בחיתולים של משרד הבריאות היה תינוק כחול ורעב.
זה מעין בת פרעה שמוצאת את משה.
לגמרי, נכון? לגמרי. בהחלט שומעים את ההדים של זה, והקשר שלה עם הילד שוב נוגע בלוז של מערכות היחסים שאחר כך בפסיכולוגיה עוסקים שעות בלקלף את זה, היא מביאה את זה, כמו אורלי, בבקשה, לפנים. אז היא בעצם מההתחלה רוצה בעצם לחסל אותו, זה מה שמעניין אותה, לגמור אותו. הדחף לחסל אותו ולברוח ממנו, הוא מלווה אותה לכל הזמן, והיא אומרת ככה, רציתי לחנוק אותו כבר. אבל אמרתי לעצמי, בזבוז אנרגיה גדול, בין כך ובין כך, ימות החלשלוש הזה תוך כמה ימים, אם מזיהום או מהזנחה, אם מרשלנות, וגם אם ירצח בסופו של דבר, זה עניין של מה בכך בלב אחי, כבר היה צריך להיות מת זה מכבר.
אימלא.
עכשיו, בדיוק האימלא הזה שאת אומרת, הטקסט הזה היה, הוא כמובן נחקר ונכתבו עליו, ומחקרים פמיניסטיים, אבל הוא תמיד נחשב לטקסט שמאוד קשה לקריאה, קשוח, הוא בא עם הערת הזרה, לא לנשים בהיריון, לא לאמהות עם ילדים קטנים, וכשאני קראתי בו, והייתי יחסית אם צעירה, אז לא ממש צעירונת, אבל מצאתי בו נחמה עצומה, מצאתי בו כוח גדול, מצאתי בו אמת, ומצחיק, מצחיק למות, כאילו, כי יש בו משהו שהוא ליטרלי, כן? ולכל אורך הדרך, ודולי, האימא פה, כן, האימא הספרותית,
שהיא קוראת לעצמה בידידות דול.
כן, דול, היא רופאה.
כמו ברבי דול.
כן, היא רופאה, כמובן למדה בנפאל, באיזה בית ספר שלו ברשומות, ויש לה את היכולת שילד אומר, כואבת לי הבטן, אז היא פשוט פותחת לו את הבטן, היא עושה לו ניתוח, פותחת לו את הבטן, רואה מה, כאילו, כל דבר הזה, מה יש לילד בבטן? מה הוא אומר? מה הוא אכל? מה זה? אולי יש לו וירוס, אולי יש לו זה, אולי קלקול קיבה, אולי זה, אין לה בעיות, פשוט לוקחת סכין, פותחת את הבטן, רואה מה יש לו. כלומר, מין משהו שבאמת בעיניי מזקק את מערכות היחסים האלה, הכל כך מסובכות.
גם משום שהילד הזה בא בלי שום בקשה מצידה, או תרחה, או הכנה, זה מין מה שיהיה, רק הדבר שנמצא לעצמו ליטרלי, כמו שאת אומרת, ולא כל ההוד אמיתי.
שום דבר.
סביב תינוק ואם ו...
שום דבר, וכמובן, הכל כן. בסוף יש את הכל.
הכל.
יש את החרדה על החיים שלו, ויש את הזקנה, ויש את הנטישה, והכל ישנו שם.
והגיוס.
אבל עומד במערומיו.
ואת הבאת לנו גם את סצנת הגיוס שלו.
כן, כמובן, כי זה מה שהעסיק אותי. אחרי שהם עברו כל מיני עניינים, היא כבר בבית אבות בערך בגיל 42 או משהו כזה, אז הוא מגיע אליה ולספר לה את הנחת שילד יכול לספר. נחשים מה? מה? פקחתי את עיניי. אני מתחייל, מתגייס. קיבלו אותי. מה? לצבא, בגילך? קיבלו אותי, כן? הוא מתח את צברו בגאווה. לחיל האוויר נחרדתי? לא אמר, לחיל הים. פניו היו שרופות משמש, מצולקות, זה כמה זמן אחר כך. וקרועות, הוא נראה זוועה, אחרי שהוא היה, כן? בצבא, ונרדף וכו'. רציתי לתקן אותו, לעשות לו אוברול. אבל שוב לא חשתי שאני מסוגלת לחתוך אותו. הוא כבר לא היה ילד. וספק אם היה בכלל מסכים. התרכזתי בחתך אחד עמוק לאורך הלחי השמאלי שלו. בשום פנים ואופן לא הצלחתי להיזכר. מתי חתכתי אותו שם? ולמה?
תמי, תסבירי לי, זה עדיין מזעזע אותי. מה, למה היא חותכת את הילד שלה?
לא, יש, היא חותכת אותו, שוב, את יכולה עכשיו לעבור למטאפורה, שאנחנו מצלקים את הילדים שלנו, ואנחנו מספיק שהילד שלך מושיט יד למשהו משמין על הצלחת, ואת אומרת לו, אולי די, אכלת כבר שלושה כאלה קודם.
אתה בטוח שאתה רוצה את זה?
אתה בטוח שאתה רוצה את זה? כל מיני כאלה. טק, צלקת קטנה, טק, זה, אתה רוצה, נה, כלומר, שכל דבר כזה, ואנחנו כל הזמן חשופות לשיח הזה, וכולם כבר חוסכים כסף לילד שלי, לפסיכולוג, כבר הכל בפנים.
שלא נדבר על הילדים של הפסיכולוגים.
ברור. או הנכדים של הפסיכולוגים, המקרה שלי. אז הנקודה הזאת שבעצם כל מעשה האימהות הוא מעשה של פגיעה מתוך לכאורה חרדה לשלומו של הילד. וכשהוא מגיע אליה כבר, הוא כבר עזב אותה, הוא כבר הלך בדרכו, אחרים כבר מצלקים אותו, אחרים רודפים אותו, צבאות עולם רודפים אחרי הילד הזה, הוא מסתתר מכל מיני כוחות וגנר שעוד לא היו, ואז הוא מגיע אל אמא לביקור, והיא רואה אותו, היא רואה את הפנים המצולקות, והיא רואה את הפגיעות שלו, והלב יוצא, היא רוצה שוב לתקן אותו, אבל היא כבר לא יכולה, היא כבר יודעת שאין לה את הכוחות, ואפילו היא אומרת, אם היו לי אולי, הוא לא היה משתף איתי פעולה, פעם הוא היה נתין שלי, הוא לא ייתן לי לעשות את זה, ואז אני מתרכזת באיזה וחד צלקת, שיש לו פה, ואני אומרת בלב שלי, מעניין על מה עשיתי לו את זה?
מה חשבתי כשעשיתי
לו את זה? עכשיו, אני יודעת שזה יכול להישמע מאוד לא משעשע, וכמי שבעצם עסוקה בגידול ילדים 45 שנים, ועסוקה בגידול נכדים 13 שנה, ברור לי לגמרי שצילקתי וחתכתי, ואולי כאילו אתה אומר, עם הנכדים, מתקנים, תלוי כמה הילדים האלה חשופים אליך, אם אתם באמת באים פעם בשלושה חודשים, או פעם בחודשיים, אז יכול להיות שפחות, אבל אם את, נגיד אצלי, הילדים הרבה יותר נמצאים נוכחים, אז את חושבת על זה, את חושבת על זה כל הזמן, אני מקווה שאני עושה פחות מזה.
או שמצלקים אחרת עכשיו.
אולי יכול להיות כלי הניתוח.
עכשיו לרוחב.
עם אחרים.
אבל תמי, אני רוצה לשאול, גם דולי סיטי וגם, או בניגוד לכתיבה שלך, אבל דולי סיטי נכון לאימהות בעצם באיזשהו אופן בכל העולם, למרות שזה מאוד ישראלי. את כותבת ממש כאנתרופולוגית וחוקרת תרבות, כאן במקום הזה, ורציתי לשאול על האימהות הישראלית.
נכון, כאן באמת זה היה מאוד מאורגן סביב המגדר, בתוך משפחה שהאבא פתאום לקראת הגיוס של הבן, את מוזחת הצידה, את מפריעה, אם זאת העמדה שלך כאילו, ואז הילד מתחיל לקבל את הכיוון, זאת אומרת, אנחנו מדברים על ספרציה ואינדיבידואציה, כן? אז במקרה הזה, אורי היה הילד שהלך לבית ספר לא מנויות, והוא היה מנגן, וכל החברים שלו בתלמה ילין, פחות או יותר לא התגייסו מסיבה זאת או אחרת, והוא פתאום מחליט ללכת להיות טייס. הוא גם לא ריאלי, כאילו צריך היה פיזיקה וכל מיני, והוא פתאום מגלה, הוא רוצה ללמוד פיזיקה, שיעורים פרטיים, כאילו כל מיני, למה? והוא מחליט ללכת בכיוון הזה.
מה שמסתבר לך שעוד מישהו צילק אותו בזמן שאת לא שמת לב.
נכון, ולא מודה, כמובן לא זה, לא מודה, וגם חשבתי על האבא, שזה גם עמדה נורא לא נוחה, כלומר, באמת פורמלית לא היה עידוד לדבר הזה, הוא לא לקח אותו לבסיסי חיל אוויר, הוא לימי סיום קורס טייס, כאילו, ויש משהו בדבר הזה שאתה, הילד פתאום עושה, ומה העמדה שלך? אני בטוחה שגם הוא דאג מאוד.
ויש גם חברה מסביבנו.
ויש חברה מסביב, לא עכשיו החברה שהוא היה חשוף אליה, אורי הבן הבכור שלנו, הוא לא הלך לצופים, הוא לא היה בדבר הזה, הוא פתאום עשה שיפט כזה בגיל 16.5, בום. ואת פתאום, עם כל העמדות שלך, את ממש מפריעה, וממש, את גם יכולה לראות שהאבא פתאום, וואו, כאילו, איזה כיף הבן מוכר בדרך שלך, ואת מפריעה, את שולית, ואת ממשיכה לנבוח, ממשיכה להגיד את הדברים שלך, ממשיכה לחרב להם את המסיבה, ואת פתטית, את הופכת להיות פתטית, את לא רלוונטית, אין לך את ניסיון החיים המתבקש עכשיו, אין לך מה להציע,
מביאה עוף בשבת.
עוד לא, אפילו זה לא, יש את כל תקופת החיזור הזאת, שצהל שולח כל מיני זימונים, ומגיעים, היו מגיעים בדואר, ואת כאילו, ואת לא רלוונטית, את מרגישה איך לאט לאט את נדחקת.
מצד אחד, כן, ומצד שני, יש לי רושם שילדים יודעים מה אנחנו באמת מכבדים ומכבדות,
נכון.
מתחת למה שאנחנו אומרות, וכנראה גם במקרה של הבן שלי, שפתאום הלך ליחידה מובחרת, כאילו, מאיפה זה בא, אם אני מסתכלת פנימה, יש לי כבוד גדול לזה.
נכון. אז כאן יש הרבה כפילויות שאת תמיד הוא היה אומר לי, כן, את סתם אומרת, אם אני אלך ואני אצליח, יהיה לך ממני נחת. ואני הייתי אומרת לו, נחת זה מילה יהודית ששמורה לנכדים. זה הכל. זה לא קשור לנחת. צהל ונחת זה שתי מילים שלא קשורות. יכול להיות שאני אעריך אותך מאוד, ואני אגיעה בך שעמדת בקשיים, וכאלה וכאלה, אין ספק.
אני חושבת אבל שתינו, לו הבנים שלנו היו משתמטים מהחובה האזרחית לשרת,
בעיה.
היינו מרגישות שמשהו צילקנו לא נכון.
יש אמצע, יכול להיות שהיה לי גם התנגדות נורא חזקה לחיל אוויר ולתרבות של חיל אוויר, ודולי כאן אומרת לו לחיל אוויר, כי אבא של דולי היה באלעל, אז היא נורא אהבה מטוסים וזה. אז
אבא של דולי או אבא של
אבא של אורלי קסטל בלום, סליחה. אז תמיד היא מדברת על זה שהוא היה באלעל, אז לחיל אוויר. אז יכול להיות שהיה לי, כאילו אח שלי היה שריונר, ואני הייתי ירוקה בעצמי, אז היה לי, כל חיל אוויר מאוד עצבן אותי תמיד, כל ההתנהלות של חיל אוויר עצבנה אותי. אבל זה הכל שטויות, זה לא רלוונטי.
ואחרי הגיוס, מה קורה לאמא הישראלית?
אז כן, אז בתחילה, קודם כל מתחילים סוחפים אותך
אנחנו
פנימה.
אנחנו מדברות בימים שיכול להיות שכל הדבר הזה עכשיו נפרם ומתפרק.
אינשאללה, ביול מינס, שיתפרק, שיתחילו להתגייס האחרים לחיל אוויר, אני בעד. לגמרי.
לא, בכלל צבא העם, בכלל, כן? בכלל שאימהות אולי לא יעודדו את הבנים שלהם.
קודם כל כבר הרבה זמן הם לא ממש מעודדות. והרבה זמן יש, הצבא הוא מאוד מאורגן מבחינה סוציולוגית, מאוד מאורגן מי זה הבשר התותחים, מי זה החיילים שנשלחים לשטחים, מי זה החיילים בחילות הרגלים, הצבא מאוד מאוד מחולק לפי מעמדות, מאוד. וכן, יש יחודות מובחרות מסוכנות שיש בהן מעמד בינוני גבוה, ודור לדור יביע עומר יש, אבל חלק מהכעס הזה על הטייסים האלה, את יכולה להבין עכשיו, נכון שאם תלכי לפריפריה לאזורים מסוימים ותעשי בחינות שוות לכולם, למיון לקורס טייס, חלק גדול לא יעבור, כי כבר לאורך הדרך היו מחסומים והיו עניינים. הביקורת הכואבת הייתה, או הניסיון במאמר הזה היה להראות איך כאילו באופן חתרני במכתבים, אני משמרת חוט של שיחה, שהיא לא, שהיא אזרחית לגמרי. אני מספרת לו מה היה בבורגנים, ואני מספרת לו מה קורה בשכונה, ואני מעדכנת אותו בדברים שאהבנו לעשות ביחד. אני מסרבת לחצות את הגדר הזאת של המחנה, ואני עומדת בחוץ, ואני ממשיכה לספר לו את הסיפורים שסיפרתי תמיד, ואת הדברים שעשינו ביחד תמיד, ואת הדברים שאהבנו לעשות ביחד. ואני משדרת לו אותם, ואין לו יכולת לא לקבל את זה, ומגיע המכתב, והוא חייב לקרוא אותו, וזו שיחה חד צדדית,
ויש בה, נורא מתגעגע
אליי. יש בה גם אלימות מסוימת, את מבינה? כן, וכשהוא זרקו אותו מקורס טייס, והוא הלך להיות בתותחנים, והוא היה קצין בתותחנים, והוא היה בלבנון, וזה היה זוועה, במר ג'יון, ואז הוא מחליט לחזור לקורס, כבר יותר בוגר, כבר קצין, ואז אמרתי לו, תקשיב, אני חושבת שאין לך ברירה אלא לחזור, כי אחרת אתה תחיה כל החיים שלך בתחושה שיכולתי ולא עשיתי, וזה לא יבוא לידי פתרון. תחזור ותראה, או שתצליח או שלא תצליח. אבל אמרתי לו, אני עם שניצלים לגדר לא בא. ולא באתי.
והוא חזר
והוא סיים. כן. ואמרתי לו, אתה כבר גדול, היינו באים אליך כדי לתחזק את הרוח שלך, אתה חזק, אתה גדול, זה החלטה ממקום אחר, אני לא באה יותר. יאיר אולי נסע פעם, פעמיים, וזהו.
וכשאת מסתכלת היום, שהוא כבר אדם בוגר ופסיכולוג, איך את רואה את השירות הצבאי? כלומר, היום היית שוב נותנת לו להתגייס?
אני לא נותנת, את יודעת, זה לא אני שנותנת
לא
להתגייס.
ולא, כן.
אין ספק בכלל. שההתמודדות הזאת היא התמודדות מאוד מאוד מחשלת. כששואלים אותו האם היית חוזר על זה, כי הוא באופן עצמאי החליט להפסיק מילואים כבר לפני כמה שנים. האם היית חוזר על זה? הוא אומר שכן. זאת אומרת, החינוך שהוא קיבל שם, ההתנסויות, ההתמודדויות, הם חישלו אותו, הם הפכו אותו למישהו. אני חושבת עבור הרבה צעירים זאת טראומה קשה ביותר, והרבה אחרים שמצליחים איכשהו לפתור את זה, זה חישול ענק והתבגרות מדהימה, ויכולת באמת לצמוח במהירות לתוך חיים בוגרים ואחראים, שלא מזדמנת במקום אחר. אבל זה סוג של עניין שאת יודעת, המקום הזה כרגע מבקש את זה, אבל
כן. אנחנו מקליטות בימים שבאמת כל הדבר נמצא באיזה חשיבה מחדש גדולה, ומעניין איך נשמע את זה בעוד כמה שנים. רציתי, אבל אני בימים שהייתי אמא צעירה, מאוד למדתי מהכתיבה שלך על האימהות הישראלית, והיום אני סבתא צעירה, ולך יש כבר ותק בסבתאות, אז הטקסט שאני בחרתי להגיב לדולי סיטי, הוא על סבתא, טקסט של חן ארצי שרור, עיתונאית, ויש את קרן מנדל. אני מקריאה כמה קטעים קצרים מתוך משהו שהיא כתבה בהספד שלה, כשסבתא שלה נפטרה. סבתא עבורי איננה אדם, במובן הפשוט של עוד אישה בעולם. סבתא היא מקום, סבתא היא הזמן, סבתא היא הבית, סבתא היא התמצית של מי שאנחנו כולנו. כל שבט שרור המסועף והמגוון, ממנה הכל מתחיל ואליה הכל שב. היא בסיס האם וגם נקודת הזינוק. היא השפה הפנימית. אני קוראת על סבתא של חן ואני חושבת עלייך, אני מדלגת הלאה. בבית של סבתא תמיד ריח טוב. השולחן מוכן לקבל כל סוג של אורח בכל שעה. סבתא האכילה הומלסים ונרקומנים, חתולים וציפורים. האוכל, ההזנה, היו הדרך הכי ברורה ופשוטה, וסבתא לימדה אותנו אהבה. מהמטבח הקטן היא ניצחה לילות סדר עם עשרות רבות של סועדים, על ראש השנה עם מיליון סימנים, ואורז עם פול וכבש, וכמובן יש סיר בלי כבש לצמחונים. סבתא אף פעם לא ממש הבינה מה זה צמחונים. בחיים לא ראיתי את סבתא כועסת, או מרימה את הכל. את השיער שלה ראיתי רק כשהלכה לישון. בבית החולים לפני חודש היה לה קשה מאוד להתבטא, אבל דבר אחד היה לה חשוב, שהמטפחת לא תיפול אפילו בלילה. והיא מסיימת, עבורי סבתא היא קודם כל נקודת איזון, מקום בו הדברים מקבלים פרופורציה, בו מרגישים בעוז את הידיעה הברורה שלא משנה כמה רחוק הלכנו, חבל הטבור שלנו תמיד מחובר אל מקורו. העולם שלנו שבור ומפולג, זקוק לסבתות. אני זקוקה לסבתא שלי, ואני יודעת שלנצח היא תהיה עבורי השראה ונחמה, מורת דרך. אני מתפללת שנדע לשאת את קולה החרישי של סבתא בכל דבר שנעשה. מאוד חזק, נכון? לחשוב שאנחנו נכנסות בכלל לאזור חיוג הזה.
זה אזור חיוג מאוד, מאוד רחוק, מאוד מושלם, מאוד כמעט מיתולוגי. אני מרגישה מאוד סבתא, אבל אני לא יודעת אם אני יכולה לעמוד בפרמטרים האלה. כלומר, אני חושבת גם ש... זה, אלה קצת סבתות של טיפה של דור אחר, שהיה בהם איזשהו סוג של ריחוק ולא יומיומיות, כלומר כשיש לך הרבה ילדים, ולילדים האלה יש הרבה ילדים, סבתא מתקיימת באמת כרעיון.
כמקום היא,
כמקום, וזמן. היא מקום והיא זמן, והיא באמת האוכל. אני ראיתי את זה בעולם החרדי, שאפילו אימהות, כלומר שאת לא יכולה להקדיש... הרבה זמן אינטימי לכל ילד, את מתקיימת כרעיון, כאימא. וזה לא משהו שהוא, כמובן שהוא נפרט לפרוטות עבור הילד שצריך כך, והילדה שצריכה אחרת, אבל מכיוון שאף אחד לא יכול לקבל הרבה מאימא, אז יש משהו שהוא הקונספט של אימא, והעולם החרדי גם מטפח אותו כקונספט. בוודאי ובוודאי כשזה סבתא. נגיד אבל... שנוסעים אליה, שהיא רחוקה, שאת נוסעת אליה בחופש ואז את נשארת לישון, ואז את אולי ישנה עם סבתא במיטה, ואת רואה שהיא מורידה את המטפחת, ואת רואה את הצמה של סבתא, ואת... ואין הרבה דיבור, סבתא עומדת במיטה, סבתא עושה, סבתא עושה, ואת עומדת ליד סבתא, ואת מתבוננת, וסבתא אין לה שום עניין ושום כוונה לחנך אותך, אין לה זמן לזה אפילו.
היא גם לא פסיכולוגית.
היא גם לא פסיכולוגית, היא יודעת שהילדה פה והילדה רעבה, או משהו כזה, וזה פשוט, והילדים מרגישים את זה.
ונשמע סרט איטלקי כזה.
כן, זה זה.
אבל אימא שלך, שזכיתי להכיר,
אימא שלי הייתה סבתא.
היא נוכחת בחיים של הילדים שלך, ואפילו קצת אצלי, בדמות כזאת, אפילו שהיא הייתה יומיומית, יחסית.
נכון, אני כשקראתי את זה, אז אמרתי, זה יונה, אבל היא הייתה אימא כזאת.
כן.
היא באמת הייתה, היא הייתה הזמן והיא הייתה הבית, ואני זוכרת שדיברנו על זה כשאימא שלי נפטרה, אני חושבת שזה היה בן שלי שקרה הבכור, שקרה בהספד, הגולן 41. כלומר, הנקודה הזאת במפה, בטריטוריה, הבית של סבתא, שהוא ידע תמיד, שאם הוא היה חוזר מאיפשהו, ואם הוא היה רואה אור במטבח, לא משנה באיזה שעה, שהוא יכול להיכנס. והוא היה, הוא תיאר למשל, בתיאור שתמיד חוזר אליי, שהוא היה מתיישב לידה, שהוא נגיד כבר היה חייל, וזה מתיישב מולה במטבח הקטן, ללא עומר, היא הייתה מסתובבת לאחור, ופותחת את החלון הקטן של המטבח, ושמה לפניו מאפרה. זאת אומרת, שהוא רצה להסביר לי מה זה שיפוטיות. למה אתה מעשן? אל תעשן בבית, תעשן בחוץ, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת אורי מעשן. אני בכלל לא מדבר, הוא
בא אליי. זה לא שיפוטי, זה תיאורי.
הוא בא אליי עכשיו, הוא יושב אצלי. אני פותחת את החלון, ואני שמה לו לפני הפרצוף מאפרה. ואני שואלת אותו, מה נשמע, הוא עלי? זהו. אז סבתא זה מקום, וסבתא זה זמן, וסבתא זה קשב מלא ללא שיפוטיות, ללא שיפוטיות, ללא שיפוטיות. אני חושבת שזה הדבר שכשגדלים בבית, נגיד כמו שלנו, שהוא ציני והוא שיפוטי, והוא יורד על כולם, ושולחן שבת זה תיזהר מאיפה יראו עליך.
והכל אתם מבינים, לשמוע אותך מנתחת דבר, אז יש לו כל כך הרבה פנים מדויקות, אז אני בדיוק שואלת, עכשיו אנחנו עושות, את כבר בפנים, יש לך 6 נכדים שיהיו בריאים, אני עושה צעדים ראשונים, איך אנחנו נכנסות לתוך הדמות הזאת בכלל? זה קורה לך שאת, שבא ילד ואת אומרת, כבר קפצתי על הרימון הזה 5 פעמים, אין לי עכשיו שום חשק לרימון, אני פשוט עושה לו אוכל.
קודם כל כן, שתלוי מי בא, עם כל נכד זה יחסים אחרים. אבל נגיד הנכד שגר בקיבוץ, אז יש לו את הקטע הזה שאני אומרת לו, הוא רואה אותי שאני בא, אז אני אומרת לו, אבי נועם, לא, הוא מתחיל, הוא אומר, היי סבתא, יש לו את המיל כזאת, היי סבתא, ואני תמיד כתבתי לו גם ביום הולדת לברכה, אמרתי לו, תמיד שעושה לי, היי סבתא, מין, I see you, כאילו הוא נכנס כזה, היי סבתא.
ואז את נהיית סבתא.
אני נהיית סבתא, וכשאמרתי לו פעם שהוא הבין שאני לא הסבתא הביולוגית שלו,
הוא גם הבחור הסבתא.
הוא הבחור, והוא אמר לי, שהוא היה בן 4 כזה, אני יודע שאת לא סבתא שלי. אני יודע שאת בכלל לא, לא קרובת משפחה שלי, ביולוגית, או לא אומר ביולוגית, או משהו כזה. אז אמרתי לו, בום, כאילו, תפסת אותי. ואמרתי לו, אתה יכול לקרוא לי איך שבא לך, אתה יכול לקרוא לי תמי, אתה יכול לקרוא לי דודה, אתה יכול לא יודעת מה, תמר. אני יכולה להגיד לך מה אתה בשבילי, אני לא יכולה להגיד לך מה אני בשבילך. אתה הילד היחיד שהייתי, הראשון שהייתי בלידה שלו, שקיבלתי אותו לידיים שלי, ששרתי לו שיר, שחתכתי לו את חבל הטבור, שעשיתי לו את האמבטיה הראשונה, החזקתי אותו בידיים שלי, והאכלתי אותו, ואתה הילד הראשון שקרא לי סבתא, אתה לימדת אותי להיות סבתא, עכשיו אתה תחליט, מה אני בשבילך? וזאת הייתה השיחה האחרונה בעניין הזה, לא חזרנו לתחום הזה יותר, אז עכשיו
להגיע לסבתא האלה, אבל אנחנו הולכות, אפילו אנחנו הישראליות, שעשינו עבודה קשה בשביל להיות בכלל, יותר פמיניסטיות מהאימהות שלנו, עם יותר אפשרויות, ואת פרופסור באוניברסיטה העברית, זה לא הולך ברגל, ואחרי זה אפשר לחזור אל הדמות הזאת של הסבתא המגדלורית הזאת, שהיא מקום וזמן ושניצלים?
יש כאן מקום, יש כאן הזמנה נדיבה מאוד 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 של הילדים שלנו, כשהיא קיימת, כי לא כל הסבים
לא
מוזמנים.
לא מובן מאליו, כן.
לא. יש כאן פריבילגיה ענקית, שנותנים לך, הילדים שלך והנכדים, להשתתף בבריאת חיים חדשים ובעיצוב וגידול של נשמות חדשות, וזאת ברכה ברמה, באמת, זה נדיבות שאני לא מכירה נדיבות שנייה לה. כי גם מאפשרת לך באמת, וזה שחוק, ואומרים את זה, היא מאפשרת לך תיקון. היא מאפשרת לך לנסות, לא בטוח שתתקני, סביר להניח שלא הרבה, אבל קצת. אפשר לתקן מול הילדים איתם, האלה ומול כן. ההורים שלהם גם. הידיעה הזאת של הנכדים, שיש את האפשרות הנוספת של מבוגרים, קרובים, אני מניחה, הייתה לי סבתא, אבל היא לא הייתה ממש ממש, היא הייתה יותר רחוקה, יש בה נחמה אדירה.
אני משתתפת בזה שהתנועה של הילדים שהיו בתנועת התרחקות ובנייה עצמית, ופתאום עם התינוק חוזרים עם הפנים אלינו, זאת באמת מתנה אדירה, שלא הבנתי כאמא צעירה, כבר לא הייתה לי אימא, אבל היה לי אבא, כמה זה היה משמעותי בשבילו, והספירלה הזאת של החיים מאפשרת לנו לעמוד פתאום בפוזיציה שעמדו ההורים שלנו, ולהבין כמה זה חזק, לגמרי. כמה זה ממלא אושר.
לגמרי.
אבל רציתי לשאול קצת על הבית שלך, כי אני שואלת פה בעינני על זהויות יהודיות, והבית שלך תמיד עניין אותי באיזה מין סוג של יהודים, כי זה כאילו נכנס לתוך הרוביקה של חילונים, אבל בתוך זה יש כל כך הרבה צבעים וטונים, אז תספרי קצת על בית ילדותך בעין של תרבות יהודית או של זהות.
כן, זה באמת, כיוון שאני סוציולוגית, אז אני תמיד רואה את זה דרך הסוציולוגיה של היהדות הזאת. אני חושבת שהייתה אופיינית לדור הזה, לאנשים האלה שהיו, אמא שלי גדלה בארץ, היא הגיעה לארץ בגיל 7 מפולין, ואבא שלי הגיע באותה שנה, אבל הוא היה כבר בן 19. היה ביניהם 12 שנים הבדל. אז הוא את החינוך שלו קיבל בפולין, היא קיבלה את החינוך שלה בשרון, במושבה מגדיאל. והיא באה מבית שמצד אמא שלה, זו הייתה הציונות דתית המזרחי, סבא שמואל יוין אדאום, ממקימי מגדיאל, ומצד אבא שלה חסידות גור, רופטופסקי, ואבא שלה היה תלמיד חכם, שמאוד אהב תלמוד, והתפקר. זאת אומרת, הוא היה תלמיד לאחיס כזה, שלימד אותה תלמוד, והיה מתפלפל איתה, אבל תמיד עם הביקורת ועם ה... עמדה שלו כלפי החרדיות. ואימא שלי למדה בבית ספר ממלכתי דתי, במגדיה לא היה בית ספר אחר.
באמת? לא היה בית ספר חילוני?
לא, זו הייתה מושבה דתי ציונית, כן. אז בתיכון היא נסעה לתל אביב, כלומר כולם למדו עד כיתה ח' והרבה הפסיקו את הלימודים שם, ואז היא נסעה באוטובוס, תחשבו, זה המון המון זמן היה לנסוע, לתיכון בתל אביב, תיכון רגיל. ואבא שלי כבר בא מבית שעשה כבר צעדים של התרחקות מהדת בפולין, כלומר כאילו מבית משכילי, למרות שהם לא היו מי יודע מה משכילים, אבל הוא בוגר גימנסיה פולנית בהשפעה כאילו קלאסית, יוונית, לטינית וכאלה, והיה הולך לחיידר עד הבר מצווה. אבל בבתים האלה היה יידישקייט, במובנים של מבחינת אבא שלי זה בעיקר היה סאונד, הוא התגעגע לתפילות, הוא התגעגע לחזנות, הוא היה הולך בימים נוראים לבית הכנסת כדי לשמוע, הוא היה חוזר מוצבע, אני אומר, הקמצנים האלה לקחו איזה חזן גרוע השנה, או... כלומר, הוא היה הולך כדי לחזור הביתה, מבחינת הסאונד.
נורא מעניין שיש היום כזאת תקומה לסאונד המזרחי, ואין באמת תקומה
לחזנות.
לסאונד שלה, באמת אני זוכרת גם אצלנו, אנשים שכל כך אהבו חזנות.
נכון, יום רביעי הוא היה שומע כבשתך לשירי חזנות. בין התקליטים הראשונים שאבא שלי קנה, כשהגיע הביתה פטיפון, חוץ מאסתר ואבי אופרים, זה היה חזנות. חזנות, ואחר כך המגילה של איציק מנגר. עכשיו, אמא שלי זאת הייתה מין כבר סוג של הכרה אינטימית של... איך חיים בבית יהודי, זאת אומרת, איך מכשירים אוף, ואיך מטפלים בכבד מדמם, ואיך, כי זה משאירת האמא שלה, מעולם לא צמו אצלנו בבית, אבל הייתה ארוחה מפסקת, והרחוב הגולן הוא על הדרך לשני בתי הכנסת, גם לבית הכנסת הספרדי וגם לבית הכנסת האשכנזי, ובערב יום כיפור, אחרי הארוחה מפסקת, היא הייתה נועלת את הדלת, של הבית, כי המון אנשים היו נכנסים להגיד שנה טובה, שנה טובה בדרך, והיא פחדה שהיא אמרה, ערב יום כיפור, אני לא מגישה לכם אוכל, תעשו מה שאתם רוצים, כל אחד יוכל, אתם רוצים לאכול, תאכלו.
מטבח סגור.
ומולי ואני היינו אומרים לה, נשב על החלון ונאכל שוקולד, כאילו יענו, תפסנו אותך על הצביעות, כאילו, את סוגרת את הדלת, אבל בפנים אפשר לעשות מה שרוצים, היא אמרה, לא צריך להכעיס וכו', לא משנה מה. אז
השיחה נורא מעניינת בין הישראליות הצעירה של הדור שלכם,
כן.
לבין ההורים שהחזיקו באיזה
כן.
איזון מאוד יפה.
נכון. והיו נכנסים אנשים, וזה לא משנה, לא ידענו מי צם ומי לא צם, אנשים הלכו לבית הכנסת, וניצלו את הדרך בחזרה, כדי להיכנס ולהגיד שנה טובה, וגמר חתימה טובה, ואהבנו את זה מאוד כילדים.
אני מרגישה עכשיו במחאה, שכאילו פעם ראשונה שיחיו לי את חוויית הבית כנסת, במובן זה שפוגשים את כולם, כן מאמינים, לא מאמינים, אבל נמצאים כולם ביחד, כל שבוע, לכמה זמן, אומרים את אותם דברים, אבל יש איזה, נכון, יש,
נכון,
שפעם בשכונה היה דבר כזה.
נכון, לכן אנשים יוצאים כל כך מנוחמים מההפגנות האלה. נכון. אבל המנוחמים ועם האשליה שאנחנו, את נמצאת בתוך שלך, אבל כן, צריך את זה, את הקהילתיות הזאת, היא חסרה. והיה, אני גדלתי עם יידישקייט, גדלתי עם אהבה לסאונד הזה, כשאני מסתכלת על בן זוגי שגדל בקיבוץ של יקים, שאם תסחטי אותו, תאיימי עליו באקדח, טיפה אחת של יידישקייט לא תצא משם. הוא לא, אין לו מזה, לא נתנו לו כלום מזה. ואצלנו זה היה, זה היה בהחלט, וסבתא אליזה שהייתה באה אלינו לחגים.
היא לימדה אותך לבשל את הדברים האלה, או שזה היה ברור שאני עוד עושה את זה, אבל הישראלים החדשים יאכלו פלאפל?
אני כאילו כל כך סניתי את זה, שלא העזתי אפילו, כלומר, את הדברים הקלאסיים האלה, אבל מרק אוף בוודאי.
גרנו בסביבה ששנאה את זה, זה לא היה טעם אישי, זה היה מובן שזה לא דבר מקובל בצופים, במרחב החיצוני. היה מותר להורים לעשות את זה בשקט בבית, וגם לדבר בשפות אחרות.
כן.
הייתה דמות של אלוהים בכלל, שדיברו עליה, שהזכירו
לא.
אותה.
חף, הבית היה חף ממנו.
הייתה לך איזה מחשבה, או יש, איך את חושבת על הדמות הזאת, כאנתרופולוגית?
היא באמת הייתה נהדרת מהבית, אבל מכיוון שאני גדלתי קצת בשני בתים, וגם על זה כתבתי בספר מקומות שמורים, מעבר השני של הבית שלנו הייתה משפחת קטאבי, משפחה ממוצא תימני.
מקומות שמורים מוקדש לתרבות של נשים מזרחיות, ספרדיות, כן. והלימוד שלהם.
נכון, ויש שם קטע של ביוגרפיות של מרויינות, ואז אני ביוגרפיה אתנית, ואני נותנת את הביוגרפיה האתנית שלי, ואני כאילו אומרת על הסימון דה בובר, כמו שאינך נולדת אישה, את נעשית אישה, אינך נולדת אשכנזיה, את נעשית אשכנזיה, כי לא נולדתי אשכנזיה. החיים והרחוב והתרבות עשו אותי כזאת, אבל הם עשו אותי מעולה מאוד בתימניות, כי אמא שלי קרתה ברית אחיות עם דודה צביה, מעבר השני של הכביש, שהיא ממשפחה תימנית, וביחד גידלו את הילדים, והם היו חברות מאוד מאוד קרובות, עד שאחת הקדימה למות מהאחרת. נסעו בעולם ביחד, נסעו לשוק ביחד, התמודדו עם החיים ביחד. ודודה צביה, דוד יפת בעצם, בעלה של דודה צביה, היה אומר למשל, בלי נדר. מחר נדר, בלי נדר. ולא הבנתי למה הוא אומר בלי נדר. הייתי חוזרת לאמא שלי, והייתי אומרת, דוד יפת כל הזמן, הוא אמר שנלך לים, אבל הוא אמר בלי נדר. רציתי לדעת מה זה אומר. הנדר הזה מפריע לי עכשיו. אז אמא הייתה מנסה להסביר לי מה זה נדר, ואז היא הייתה עושה הסבר הלכתי, שאדם נודר נדרים, ואסור לנדור נדר, כי אז צריך להתיר את הנדר. לימים היא נקלעה לסיטואציה, שהיא, במלחמת יום כיפור, מצאה אותה לא מעשנת, והיא מעצבים התחילה לעשן, כי אחי היה בתוך התופת, אבל היא נדרה עם אלוהים נדר, פתאום היה אלוהים, והיא נדרה איתו, שאם הוא יחזור, מהמלחמה, אז היא תפסיק לעשן, שוב, כאילו, כי היא התחילה לעשן במלחמה. ואני צחקתי איתה, אמרתי לה, את בטח רוצה שהוא ימות, כאילו, שיכולה לעשן. והוא חזר לשמחתנו, שרות אבל חזר, ואז היא אמרה לי, אוקיי, אני צריכה עכשיו ללכת לרבנים, שיתירו לי את הנדר, כי אני לא יכולה להפסיק לעשן עכשיו.
וואו.
והיא הלכה, נסעה למגדיאל, חזרה לטבור, לדוסים שלה, והלכה לאחד הדודים שלה, שהיה דתי, וארגנו לה שני רבנים, ועשו לה התרת נדרים.
מדהים, זה עמוק ומדהים.
אז אלוהים היה בנדר הזה, ואז היא
אמרה... גם בעסק הזה.
כן, שהיא כן, שאמרה, אפשר, אתה לא יכול לעשות צחוק מזה, אתה לא יכול להגיד לאלוהים אני זה, ואחר כך להגיד, יאללה, אין אלוהים, לא?
מדהים.
היא גם אמרה לי, לא, זה החיים של מולי, אז אני לא אעשה צחוק.
סיפור מדהים.
אז אלוהים היה קיים בדברים האלו.
ספרי לי את סיפור הפמותים.
סיפור הפמותים זה באמת סבתא אליזה, הבת של שמואל יואני דאום, ביתו הבכורה, שהייתה מאוד אלגנטית וברשאית, ולמדה בגימנסיה תרבות בפולין, והסבתא הזאת שבאמת הייתה סטייליסטית, היא הייתה פאשוניסטה רצינית.
ממנה את קיבלת את
כן,
אותה.
כן, אימא שלי קיבלה ממנה, וכן. אז סבתא אליזה קיבלה מאבא שלה, משמואל יואני דאום, פמותים לחתונה, מאוד קלאסיים מסתבר שהיו עושים אותם בוורשה, עם דימויים של גפנים, הם טייפ מאוד ידוע ביודאיקה. ולימים כשהיא נפטרה...
גבר מקבל לחתונה ש"ס, ואישה מקבלת זוג
פרמוטים. כן. אז לימים כשהיא נפטרה, אז אמא שלי ודודה שרה פינו את הדירה, והם אמרו שהם היו כמה דברים מכסף לא רבים, חילקו, ואז הגיעו לשני הפמוטים הענקיים האלה, והם אמרו, שמראה לך כמה זה, שכל אחת מהם תיקח פמוט אחד, שיהיה כזה משהו יופי. דקורטיבי כזה. אני חושבת שאמא שלי שמה בפנים מנר בורדו כזה, שעמד על המזנון או משהו כזה. ואז, כשעשיתי את עבודת השדה בחסידות גור, לאחר בחירות, אני לא זוכרת באיזה שנה, שהיו פתאום המון המון קולות לחרדים, ופתאום כולם מתעוררים, מה יהיה מחרדים, נתתי רעיון לסימה קדמון, שהיא חברה, שכבר הייתי לקראת סוף עבודת השדה, וזה התפרסם במעריב, דאבל ספרד כזה עם תמונה, וקראו לזה גשר על מים חרדים, זה היה בתקופה שעיתון זה עיתון, וכולם קוראים את זה, ודן מרגלית הזמין אותי, היה לו כזה מוסף המוספים, והיה לזה עד לא נורמלי, וזה גם הגיע לקריה החרדית שעבדתי בה, והמרואיינת הראשית, האישה שהאמינה בי ונתנה לי להיכנס אליה הביתה, זה הגיע אליה, והיא קצת חשה נפגעת, כי היא אמרה לי, את אמרת שזה יהיה עבודה באוניברסיטה, והבנתי שזה הגיע לעיתונים, וקיבלתי מה שנקרא בשפה החרדית, דרישות שלום. הגיעו אליי דרישות שלום. ונורא נורא הצטערתי, וביקשתי סליחה, וזה, ולא ידעתי מה לעשות, ואמרתי בליבי, הנה הנדר חוזר, אני אדליק מעכשיו נרות שבת. אני לא אגיד לשרה כלום, אני לא אגיד לה שנדרתי, אני אדליק נרות שבת, אני אשתדל להדליק נרות
לכבודה,
שבת.
לכבודה, כאילו.
השתדלות, לכבודה.
מה שקוראים, קיבלת על עצמך.
קיבלתי על עצמי. בקטנה, כאילו...
זה די גדול, כי זה משפחה שלמה שרואה את זה.
נכון, ומאז התחלתי להדליק נרות, לפעמים אני שוכחת, בדרך כלל זה אחרי הזמן, לא משנה, אני מדליקה נרות, והנכדים אני מדליקה איתם נרות, ואמא שלי ראתה את המעשה המוזר הזה, שאני מדליקה נרות, ואז כשסיימתי את הדוקטורט, היא הלכה לדודה שרה, עם איזה מחזיק מפיות מכסף שהיה בזה, והיא עשתה טריידין, והיא אמרה לשרה, תקשיבי, תמי את זה, ואני חושבת שזה יהיה נכון שהיא תדליק נרות בפמוטים של סבתא אליזה, וקיבלתי, עשינו איחוד משפחות, דודה שרה עליה שלום, והם עומדים אצלי, הפמוטים האלה, והם זוכים ברוב לילות שבת, להחזיק שני נרות מאיקאה.
באמת סיפור פשוט נהדר. אני רוצה להמשיך לתחום המקצועיות שלך, שאני תמיד נורא נהנית ממנו, כי את אקדמאית ופרופסורית, אבל יודעת להיכנס עם זה תח לתוך החיים, אז אני רוצה לדבר רגע על אופנה, שממך למדתי שאופנה היא שפה ברמה כזאת אנתרופולוגית. אנחנו כבר 6-7 חודשים, כשאנחנו מקליטות את הפודקאסט הזה, חלקנו בקפלן ובמחאה, ואני אתמול ממש שמתי לב, כבר כמה חודש או חודשיים, שיש לוק שהולך ומתגבש, לוק אופנתי, של מה לובשים במחאה, מהנשים הלובשות אדום, ועד חולצותי החולצות, יש בחולצות, אז בבקשה תגידי לי בעיניים אנתרופולוגיות שלך, איך את רואה את זה?
אז נתחיל עם הימים הטובים של המחאה, שלבשנו מעילים, כי היה נורא נורא קר.
נכון, איזה ביטויות,
כיף. עכשיו לחות נורא, כל ישראל לחים, מה שנקרא. ואז הופיעו הטישרטים. כלומר, היצירתיות דובר ברבות, היצירתיות בשלטים, היצירות, המחשבה הזאת שאיזה ויץ על הטישרט שישנה את הסיטואציה.
היצירתיות באוהלים, האוהל האחיד, לגמרי, כן. שסגר את הכבישים, כן. היה פשוט אסתטית כל כך יפה.
נכון.
מי, כאילו מי זה, זה הטייסים האלה שלך.
כן, שעשו.
אבל בבגדים, כן.
אז בבגדים. אז עכשיו יש, לפשוניסט יש מצוקה, כאילו. הרי את רוצה ללבוש מה שאחרים לא לובשים. כן, עכשיו, את לא רוצה עכשיו, מצד שני את רוצה להזדהות, עכשיו, ממי את רוצה להזדהות? חולצות האדומות של בונות אלטרנטיבה, או שאני צריכה ללבוש את החולצה של אין אקדמיה בלי דמוקרטיה, כי אני מאקדמיה, ומה לובשים לאיזה הפגנה, ואז הגעתי להבנה המיידית, שדבר ראשון שישראלי מקבל ליד חולצה,
טריקו. חותך אותה.
הוא משפצר אותה. נכון. חייב לשפצר אותה.
איך את משפצרת?
אז את זאת של האקדמיה שפצרתי, וכמובן בסך הדעת עשיתי אותה קצרה מדי, ואני לא בגיל שאני אלך עם חולצות בטן, אז אני עכשיו בחום הזה אני צריכה ללבוש אותה על משהו, אז היא ירדה מעל הפרק, כאילו זה יותר מדי חם. אז עכשיו חולצת טריקו עם, עם, עם כאלה, ותמיד, תמיד אין בסמול, או תמיד אין במדיום. תמיד אתה הולך עם איזה אקסטרה לארג'.
זה לא יפה על אף אחד.
מי רוצה את זה בכלל?
וזה מעניין שצריך להיות גם יפה.
בדיוק, סיוט. נסעתי לירושלים להפגנה יום לפני שנפל הפור, אז באתי עם מכנסיים של עטה, שהם כמו מכסי ההתעמלות של פעם, כחולים ארוכים כאלה עם פס לבן בצד, חולצה לבנה, ועטה הוציאו גם כובעים משובצים כחול לבן, כאילו באתי בדגלי צבעי הלאום, כי לאורך כל ההפגנה הזאת אני מודה, לא החזקתי דגל ביד, לזה לא הגעתי.
אבל לבשת את הדגל.
אבל לבשתי את הדגל, אז I pay attention, כאילו עד כמה.
ויש את הדגלים הוורודים.
הדגלים הוורודים.
שזה... טייק מדהים, אסתטי.
מדהים, מדהים.
תגידי על זה כמה מילים.
אני זוכרת שבהתחלה היו, שמחלקים, חלק ניכר מהדגלים מחלקים אותם. הדגל שהוא...
אלבוסים מאוד יפים.
אלבוסים נורא יפים. עכשיו, הדגל הכי יפה, אין מה להגיד, זה הדגל של הקהילה הגאה. יש פה את כל הצבעים, ובהתחלה חילקו דגלים ענקיים כאלה, עם מגן דוד עליהם, היה כזה. ואני מזר, וכשהגעתי כאילו... לדוכן, היא אמרה לי, איי, נגמר, אין. אמרתי, שיט, זה בדיוק הדגל שרציתי, עם זה הייתי הולכת. אז אין אותו, ואז אני מסתכלת על הכל תמיד מבחינת פאשן, לפני הסימבוליזמים. הסימבוליזמים פחות מעניינים. אז הטייק הזה של לעשות ורוד את דגל ישראל, זה גאוני. כל הניחוס של הדגל, כמובן שהוא גאוני.
וואו. כמה שאלות קצרות של סיום. אחת על מורה שזכור לך במיוחד, המורה.
זו שאלה נורא קשה, כי אני, קודם כל, אני מרגישה מאוד מורה. כאילו, אז, ויש הרבה מורים שאני חווה להם.
ככה, איזה רגע.
אבל המורה שעלתה לי ראשונה, מורה זה בית ספר, כאילו לא אוניברסיטה, וחשבתי על המורה שלי, חדווה ליבר. אני לא יודעת אם היא חיה, שתחיית 120. היא הייתה מורה שלי לתנך, בתיכון חדש. שהיה חוויה אינטלקטואלית מאוד משמעותית בחיים שלי, התיכון הזה, היו לי שם מורים נפלאים ועמיתים, חברים לכיתה, מדהימים, שלמדתי מהם לא פחות. וחדווה ליבר הייתה נכנסת לשיעור תנך, כמו שלמדו בציונות, תנך מלא ביד, קטן. זהו, חדווה והתנך. ועומדת ליד השולחן של יאלי ושלי, כי הייתה קטנה והיה לה קול צווחני כזה, וכל הכיתה עשתה לה את המוות, והיא דיברה בעצם, הרגשתי שהיא מדברת אל יאלי ואליי.
וואו.
והיא לימדה תנך נהדר. היא לימדה תנך נהדר. והרגשתי שהדרך שבה היא מלמדת אותי לקרוא, ולראות בדבר הכרוך הזה, עולם ומלואו, שאפשר וצריך לדפדף בו קדימה ואחורה.
ששייך לך.
וששייך לי ושייך לה. אני תמיד אזכור אותה, אני אזכור אותה ואת האהבה העצומה שיש לי ללמוד תנך וללמד תנך, ואני מציקה, הצקתי לילדים שלי ואני ממשיכה להציק לנכדים שלי עם התנך.
נהדר, שיבורכו כל המורות והמורים. שאלה האחרונה שלי, איך את נחה?
אני נחה כמו שאומרים במאמץ.
אוי, את לימדת אותי את זה
לנוח
פעם עם האופניים שלה.
נכון. המקום שהמדיטציה המושלמת שלי היא ספורט, הוא יכול להיות משני סוגים, הוא יכול להיות מאוד מאוד קשה, שזה בדרך כלל שבת בבוקר, שאני עולה על אופני הכביש שלי, ויוצאת לרכיבה של ללא עצירה, מינימום 3 שעות, בארץ, בעולם, באלפים, בפירינאים, בדולומיטים, תנו לי עוד ועוד, אני נכנסת לקצב שלי, ואני פשוט תוכנת את העלייה הזאת, בהנאה עצומה עם כל הקושי הכרוך בדבר.
את יודעת, ומתקשר לדיבורי הנדר, אני זוכרת שהתחלת לרכב על אופניים בצורה כל כך רצינית, בסביבות הפרידה מאימא שלך.
נכון.
שזה אני מדמיינת.
נכון,
גם
נכון.
גם בזה יש איזשהו נדר.
נכון, נכון.
תודה רבה רבה, תמר.
תודה לך על ההקשבה.
מסע כרגיל מופלא איתך. תודה רבה לכם שהזנתם לנו. אנחנו אלמה, בית לתרבות עברית. ערכתי את הפרק ביחד עם חן דוד. על התחקיר נמרוד סמוראי לוי. הקליטה אותנו וערכה את הכל ספיר רוזנבלט. תודה לניר גורלי על הייעוץ והליווי. פרקים נוספים של הנני מחכים באתר, ביישומון כאן ובכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים. נשמח שתעקבו אחרינו ותפגשו יחד איתי את האורחים והאורחות הבאים שלנו. אני רות קלדרון, מייסדת אלמה, מקווה שניפגש בפרקים הבאים.